שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף צדיק זין במסכת זבחים. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדין של מירוק ושטיפה, כלומר נזכיר, כלי שבישלו בו קורבן ולכן הוא בלע את הטעם של הקורבן, ואז אם יעבור הזמן של אכילת הקורבן, אז הטעם הזה שבלוע בכלי יהפוך לאיסור נותר, אז לכן צריכים למרק ולשטוף את הכלי לפני שמשתמשים בכלי שוב, והיום לגבי זה נראה כך וכך חלקים. אז החלק הראשון, מחלוקת במשנה, מתי עושים את המירוק ושטיפה. עכשיו, קודם כל נקדים, הנחה שכתובה בגמרא, ורש"י אומר שזה מוסכם לפי כולם, וזה שהחיוב במירוק ושטיפה הוא רק אחרי שזמן האכילה עבר. כלומר, כל עוד זמן האכילה לא עבר, והטעם שבלוע בכלי עוד לא נאסר משום נותר, אז עוד לא חלה מצוות מירוק ושטיפה, ועקרונית, אם אני אכשיר עכשיו את הכלי בעגלה רגילה, כמו שעושים לכל איסור, זה יספיק ולא יחול עליו גם מצוות מירוק ושטיפה. אלא מתי החובה כן חלה? אם לא הגילו את הכלי, והזמן עבר, כך שהטעם שבלוע בכלי נעשה נותר, עכשיו זה כבר לא יספיק להגעיל ולהוציא את הטעם, אלא עכשיו צריך גם את מצוות מירוק ושטיפה. ואיך יודעים שבאמת זה חל רק אחרי שהזמן עובר? אז הגמרא מביאה מקור מהסמיכות בין פסוק א', שזה הפסוק של מירוק ושטיפה, הוא מורק ושותף במים, לפסוק אחרי זה פסוק ב', כל זכר בכהנים יאכל אותה, ומכאן לומדים שהחובה של מירוק ושטיפה זה רק אחרי זמן האכילה. אז זה נתון לפי כולם, ולכן באמת בכל יום רגיל במקדש, את המירוק ושטיפה לא היו צריכים לעשות מיד, אלא רק אחרי שעובר זמן האכילה של מה שבושל באותו כלי. אבל זה בימים רגילים של השנה. אבל אומרת המשנה שלגבי ימי הרגל בפסח וסוכות, כאן יש מחלוקת. לפי חכמים גם כאן זה אותו דבר, צריכים למרק ולשטוף כשעובר הזמן של האכילה של מה שבישלו באותו כלי. לעומת זאת רבי טרפון מפתיע ואומר שבכל שבעת ימי הרגל אין צורך לעשות מירוק ושטיפה, אלא רק בסוף כשנגמר הרגל. ולמה? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה כי הוא סובר שכל הרגל נחשב כמו יום אחד, כך שבעצם הזמן עוד לא עבר ולכן עדיין לא צריך לעשות מירוק ושטיפה. לומדים את זה ממה שכתוב בדברים תציין שבסוף ימי הרגל הוא פנית בבוקר והלכת לו עליך, ומכאן לומדים שכאילו כל ימי הרגל יום אחד, ורק אחרי זה מגיע בוקר של אותו יום אחד ארוך. זה הסבר ראשון, אבל הגמרא מיד דוחה את זה. מה פתאום לומר שזה יום אחד? מה, גם לגבי איסור נותר הוא יגיד שזה נחשב יום אחד, או לגבי מי שחישב לכל שלו בזמן? ברור שלא, בזה רבי טרפון מסכים שגם ברגל אם עובר הזמן, עובר הזמן, זה לא נחשב יום אחד. אז גם כאן, לגבי מירוק ושטיפה, זה לא נחשב יום אחד. אז הסיבה הראשונה נדחתה, אלא הסיבה השנייה, למה לפי רבי טרפון מספיק למרק ולשטוף בסוף כל ימי הרגל, זה סיבה יותר טכנית. וזה שכל יום ויום נעשה גאול לחברו. כלומר, עקרונית, גם רבי טרפון מסכים שאם רוצים להשתמש בכלי שוב במהלך הרגל, אז אם עבר הזמן מהבישול של הקורבן הקודם, צריך למרק ולשטוף. אלא שברגל זה לא קורה, כי כיוון שברגל מביאים המון קורבנות, כל עם ישראל מביא שלמי שמחה ועוד קורבנות שהם התחייבו במהלך השנה, לכן בכל הכלים ברגל מבשלים הרבה ברציפות כל יום, ולכן אם ביום הראשון בישלו שלמים ואז ביום אחרי זה שוב בישלו נגיד שלמים, אז הבישול של היום השני הוא בעצם נחשב הגלה לבישול של היום הראשון, כלומר הוא גורם לטעמים של היום הראשון להיפלט החוצה. וממילא, כמו שהקדמנו, אם עשו הגלה לפני שעבר הזמן, אז זהו, כבר לא צריך לעשות מירוק ושטיפה, הטעם הבלוע כבר לא שמה, וככה כל יום בעצם מגילים את של היום הקודם, ולכן אין צורך לעשות מירוק ושטיפה במהלך הרגל, אלא רק בסוף הרגל, שאז כבר הלחץ יורד ויעבור יום שבו לא יבשלו בו עוד קורבן, אז צריכים כבר לעשות מירוק ושטיפה לפני הפעם הבאה. זה הסבר השני ברבי טרפון. עכשיו רק נעיר בסוגריים שעדיין זה לא ממש מובן, כי נכון שכל יום מפליט את הטעם של היום הקודם, אבל עדיין אולי חלק מהטעם הבלוע חוזר ונבלע. אז אומרים מפרשים, נכון, יכול להיות שחלק חוזר ונבלע, אבל זה רק קצת, ומדאורייתא הטעם הזה בטל ברוב, ולכן זה מספיק. זו דעת רבי טרפון. עכשיו חכמים שחולקים על זה, אז יכול להיות שעקרונית המסכימים לכל מה שאמרנו, שבאמת כל יום מגיל את היום הקודם ומדאורייתא זה מספיק, אבל הם אומרים, נכון שמדאורייתא זה בטל ברוב, אבל מדרבנן צריך גם כאן ביטול ב-60, וזה אולי אין, ולכן לא סומכים על זה, אלא גם ברגל צריכים לעשות מירוק ושטיפה בעצם כל יום, כלומר אחרי שעובר הזמן של כל קורבן שבישלו באותו כלי. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, מתי צריכים לעשות מירוק ושטיפה. אמרנו שמתחייבים בזה רק שעובר הזמן, אם הגילו לפני זה אז בעצם לא מתחייבים, ולכן אמרנו שברגל, לפי רבי טרפון, לא צריכים לעשות לאורך כל הרגל, כי כל יום בעצם מגעיל את מה שנבלה ביום הקודם. חכמים חולקים, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה לגבי המשך המשנה, ובגמרא זה בשליש העליון של עמוד א', וזה איך עושים מירוק ושטיפה? או בעצם, מה זה מירוק ושטיפה? עכשיו, האמת היא שדיברנו על זה בסוף השיעור הקודמת. אתמול, אבל עכשיו נראה את המקור של זה, וזה מחלוקת בין רבי לרבנן. אבל לפני שנראה את המחלוקת, בואו נראה קודם את הדברים שמסכימים עליהם. דבר אחד זה ששני מסכימים שהכלי הזה צריך לעבור גם במים חמים וגם במים קרים. למה? מים חמים זה כמו כל עגלה, גמרא כאן אומרת שלומדים את זה מהכלים שגילו אחרי מלחמת מדיין במדבר למד א', כי צריך להוציא את הטעם האיסור הבלוע בכלי, זה מים חמים. מים קרים, כמו שאמרנו אתמול, זה כי ברור שהמירוק ושטיפה בא להוסיף עוד משהו שאין בעגלה רגילה, זה המים הקרים. אז עם זה כולם מסכימים, צריך שיהיה גם מים חמים וגם מים קרים. דבר נוסף שכולם מסכימים זה שאם התורה השתמשה בשני פעלים, מירוק ושטיפה, משמע שזה שני דברים נפרדים, יש מירוק ושטיפה. ועכשיו בוא נראה מה המחלוקת. אז רבי אומר, לגבי המים החמים, זה נכון שצריך אותם בשביל להוציא את הטעם הבלוע, אבל על זה התורה לא דיברה כאן. זה יניחה שברור שצריך להגיל במים חמים בשביל להוציא את הטעם הבלוע, אלא מה שהתורה כאן דיברה זה רק על המים הקרים. אז למה התורה השתמשה בשני פעלים נפרדים, מירוק ושטיפה? כי מירוק זה לשטוף את החלק הפנימי, ושטיפה זה לחלק החיצוני, אבל שניהם במים קרים. זה לפי רבי. רבנן לעומת זאת אומרים שכשהתורה אמרה מירוק ושטיפה, היא בעצם אמרה חמים וקרים. כלומר, מירוק זה המים החמים בשביל להגעיל ולהוציא את הטעם האיסור של הנותר הבלוע, ושטיפה זה במים הקרים. זהו, זה המחלוקת ביניהם. ויוצא בעצם שלכאורה הם לא נחלקו באופן מעשי, כלומר, שניהם מסכימים שצריך קודם מים חמים ואז מים קרים, אלא הם רק נחלקו מה מזה נכנס למילים של התורה. יש מפרשים שגם יש במחלוקת מעשית, כי כאמור רבי דורש שטיפה גם בפנים וגם בחוץ, ואולי רבנן לא. בכל אופן, עד כאן המחלוקת. בגמרא זה מתואר כפינג פונג, אנחנו כאן סיכנו בבת אחת את כל מה שהם אומרים, ואם נחזור רגע למשנה, אז המשנה לפי הניסוח אצלנו היא בעצם כמו רבי. היא אומרת שמריקה זה כמריקת הכוס, משמע מבפנים, ושטיפה זה כשטיפת הכוס, משמע מבחוץ, והיא אומרת בפירוש שמריקה ושטיפה הם שניהם בצונן ולא בחמים. יש אגב שגורסים אחרת שהמשנה היא כרבנן, שמריקה בחם ושטיפה בצונן. בכל אופן, זאת המחלוקת, ועד כאן החלק השני של השיעור של מה זה מירוק ושטיפה. החלק השלישי זה במשנה בהמשך עמוד א', וזה מכניס אותנו לעולם קצת חדש, וזה לגבי דיני תערובות. מה קשר תערובות? עוד שנייה נראה. רק לפני זה נאמר שבשבילו לסבך, לא ניכנס כאן לפרטים שלא הכרחיים, אלא כרגע רק נקדים ונאמר שאם שני דברים מתערבבים ומדובר בשני מינים שונים, זה נקרא מין שאינו במינו, אז בשביל שאחד יבטל את השני, זה לא מספיק לבטל ברוב, כי אז עדיין הטעם יהיה מורגש, אלא צריך גם לבטל את הטעם, ובשביל זה, בדרך כלל, זה אומר שצריך פי 60. אז שוב, כשמדובר בשני מינים שונים, בשביל לבטל, צריך לבטל גם את הטעם, כלומר, פי 60. זאת הקדמה, ועכשיו בוא ניכנס למשנה עצמה, וגם אותה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה מה קורה אם בישלנו קורבן בסיר, אבל לא לבד, אלא עם עוד בשר אחר, ממין אחר, שיש לו גם דין אחר. כלומר, או שבישלנו נגיד קודשי קודשים עם קודשים קלים, או שבישלנו קודשים עם חולין. מה הדין מבחינת עד מתי מותר לאכול את הבשר הזה, וממילא מה הדין מבחינת מתי צריך לעשות מירוק ושטיפה. אז כאן אומרת המשנה שזה תלוי האם זה יתבטל או לא. כלומר, אם זה לא יתבטל, כלומר שלא היה באחד מהם פי 60 מהשני, אז יש כאן בעצם תערובת של שני דברים ששניהם עדיין קיימים, ולכן הולכים לפי החמור יותר. אז אם זה נגיד חטאת ושלמים, אז את החטאת מותר לאכול רק היום ובלילה, ואת השלמים גם למחרת, אז הולכים לפי החטאת ואוכלים את הכל רק היום והלילה, וגם רק כהנים ורק במקדש, וגם מבחינת מירוק ושטיפה, צריכים למרק ולשטוף כבר אחרי הלילה, ולא רק אחרי מחר. זה אם לא היה ביטול ב-60. אם היה ביטול ב-60, כלומר שיש בקה לפחות פי 60 מהחמור, אז הולכים לפי הקל, כלומר שלא צריך מירוק ושטיפה, ואם זה חולין אז כולם אוכלים, ואם זה שלמים אפשר לאכול עד הזמן של השלמים. זה עיקר הסעיף הראשון במשנה, במבט ראשון זה נשמע מסובך, אבל באמת זה מאוד פשוט. אם עשינו תערובת בסיר של קודשי קודשים וקודשים קלים, או של קודשים עם חולין, אז שוב, אם אין ביטול, אז הולכים לפי החמור, מבחינת איך ומתי אוכלים, ומבחינת מירוק ושטיפה. אבל אם יש ביטול, כלומר שיש בקל פי 60 מהחמור, אז הולכים לפי הקל. עד כאן עיקר סעיף הראשון, ועכשיו נעיר על זה שלוש הערות. הערה אחת שואלת הגמרא, למה במקרה שבו יש ביטול, כלומר שיש פי 60 בקל יותר מאשר בחמור, המשנה אמרה שזה אומר שאין מירוק ושטיפה. מילא לגבי המקרה של קודשים עם חולין, אז באמת, אם בחולין יש פי 60 מהקודשים, אז באמת אין מירוק ושטיפה, כי זה חולין. אבל במקרה של קודשי קודשים עם קודשים קלים, אז גם אם אתה אומר שיש כאן ביטול ב-60, ובעצם יש לנו כאן רק את הקודשים קלים, נניח שלמים, עדיין, למה כתוב שאין מירוק ושטיפה? הרי גם לשלמים יש מירוק ושטיפה, פשוט יש לנו עוד יום לעשות את זה. אז למה כתוב שאין? אז לזה יש שתי תשובות. הבאי אומר שבאמת בדיוק לזה המשנה התכוונה, היא לא התכוונה שאין בכלל מירוק ושטיפה, אלא פשוט אין מירוק ושטיפה לפי החמור, אלא לפי הקל. רב אומר שבאמת המשנה התכוונה שאין בכלל, וזה כי המשנה היא כרבי שמעון שראינו אתמול, שלדעתו רק בקודשי קודשים צריך מירוק ושטיפה, ובקודשים קלים באמת לא צריך בכלל, וזה מה שהמשנה התכוונה, ועד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה זה ששואלת הגמרא מה הצריכותה של המשנה להשמיע את שני המקרים, גם קודשי קודשים קודשים קלים וגם קודשים עם חולין. מספיק להבין אחד מהם ונבין את העיקרון, שאם הקל מבטל את החמור ב-60 אז הולכים לפי הקל, ואם הוא לא מבטל אז הולכים לפי החמור. למה צריך להשמיע את שניהם? אומרת הגמרא, לפי רבה זה מובן, כי כאמור לפי רבה המשנה היא כרבי שמעון שבקודשים קלים לא צריך מירוק ושטיפה, וזה בעצם החידוש למה המשנה הביאה גם את המקרה של קודשים קלים, בשביל להשמיע בדיוק את זה, שבקודשים קלים לא צריך מירוק ושטיפה. זה לפי רבה. אבל לפי הבאי שהמשנה שלנו היא לא רבי שמעון, אז למה המשנה השמיע את שני המקרים? ואגב, גם להבאי צריך לשאול, בסדר, אז הסברנו למה צריך להשמיע את המקרה של קודשים קלים, אבל אם כן עדיין, למה להשמיע גם את המקרה של חולין? אז בקיצור, למה צריך את שני המקרים? עונה הגמרא, כי כאמור, למדנו במשנה שאם הקל מבטל ב-60 את החמור, אז הולכים לפי הקל. ואומרת הגמרא, שאם הדין הזה היה כתוב רק באחד מהמקרים האלו, היינו חושבים שאולי דווקא אצלו אפשר לבטל, אבל אולי בשני, אפילו אם זה פי-60, אולי אי אפשר לבטל, לכן צריך להשמיע את שניהם, שנדע שבשניהם אפשר לבטל. למה שנחשוב שבשני אי אפשר לבטל? אז בוא נראה אחד אחד. אז אם היה כתוב רק קודשים וחולין, היינו חושבים שאולי דווקא שם באמת אפשר לדבר על ביטול, כי שם זה באמת שני מינים שונים, זה קודשים וזה חולין, אבל אולי אם זה קודשים וקודשים, אפילו אם זה סוג אחר של בשר או חלק אחר מהבשר, עדיין כיוון ששניהם קודשים, אולי זה נחשב שהם אותו מין, מין במינו, וכשזה מין במינו, לא ניכנס לפרטים, אבל יש דעה בתנאים, רב יהודה, שאומר שבמין במינו מחמירים וזה לא בטל בכלל, אפילו לא ב-60. אז אולי היינו צריכים להחמיר כאן, כמה שמלן שלו, גם כששניהם קודשים, זה עדיין לא הופך את זה למין במינו, ולא צריך להחמיר, וזה כן בטל ב-60. זה מצד אחד, למה לא מספיק לכתוב קודשים וחולין, אלא צריך גם את הקודשי קודשים עם הקודשים קלים. מצד שני, אם היה כתוב רק את המקרה של קודשי קודשים וקודשים קלים, היינו חושבים שאולי דווקא שם הקודשים קלים, אם הם פי-60, הם מצליחים לבטל את הקודשי קודשים. אבל אולי חולין, אפילו שהם יהיו פי-60, הם לא יצליחו לבטל קודשים, כי אולי קודשים זה דבר חשוב מדי, וחולין לא יכולים לבטל אותו, אפילו שהם פי-60. כמה שמלן שזה לא נכון, אלא גם חולין, כשהם פי-60, הם כן יכולים לבטל קודשים. ולכן, כאמור, המשנה הביאה את שני המקרים, שנדע שבשניהם, כשיש פי-60, אז הקל מבטל את החמור, והולכים לפי הקל, ועד כאן הדיון השני, למה צריך להשמיע את שני המקרים. הדיון השלישי, זה לא ממש דיון, אלא באמת איזשהו משפט שפשוט דילגנו עליו, וזה שבינתיים לגבי התערובת הזאת, התייחסנו לשני דינים. א', לגבי האכילה, מתי, איך ומי אוכל, כלומר, בקודשי קודשים זה דווקא קונים, במקדש, ליום ולילה, ואילו בקודשים קלים זה בכל ירושלים, וזה גם למחרת, וכולי, זה דין אחד. ודין שני שהתייחסנו עליו זה הדין שלנו, של מתי צריך לעשות מירוק ושטיפה. זה שני הדינים שהתייחסנו להם לגבי התערובת הזאת. אבל האמת היא שהמשנה מביאה עוד דין, שבמקרה או שלא במקרה גם הוא כתוב בפרשייה שלנו, הוא כתוב בתחילת הפסוק של קיבוץ. בויקרא פסוק כ, כתוב כל אשר ייגע בבשרה יקדש. כלומר, שאם איזשהו בשר נוגע בחום בבשר של חטאת או מתבשל איתו בסיר, אז יש כאן דין מיוחד, כל אשר ייגע בבשרה יקדש. שהבשר בעצם מקבל את הדין של חטאת. מעכשיו, גם הוא כמו חטאת, צריכים לאכול אותו כמו חטאת, ואם החטאת הייתה פסולה, אז גם הוא נהיה חטאת פסולה, והוא גם יכול לפסול בשרים אחרים שהוא ייגע בהם או יתבשל איתם. זה הדין של כל אשר ייגע בבשרה יקדש. עכשיו, האמת היא שבמבט ראשון, אתם עלולים לשאול, מה בעצם החידוש כאן? הרי זה הדין הרגיל של, אם יש שני דברים שמתערבבים והוא מקבל מעט טעם, אז הוא נהיה כמו החמור. כמו שבעצם כבר אמרנו, אז יש בראשונים כל מיני הסברים מה כאן יותר חמור. למשל, שלולי הפסוק הזה היינו אומרים שהטעם הוא רק מדרבנן, ואילו כאן הוא מדאורייתא, או למשל שכאן ההתר הופך לאיסור, כלומר, החתיכה ממש מוגדרת כאילו היא עצמה חטאת. בכל אופן, זה הדין של כל אשר ייגע בבשרה יקדש, וגם על זה אמרה המשנה שזה תלוי האם היה ביטול או לא. כלומר, שוב, אם הקל ביטל את החמור, אז נניח השלמים ביטלו את החטאת, אז השלמים לא מקבלים את הדין של החטאת. אבל אם לא היה ביטול, אז השלמים או החולין יקבלו את הדין של החטאת, ובעצם יהפכו לחטאת, וממילא אם היה מדובר בחטאת פסולה, אז עכשיו גם החולין או השלמים אלו הם מוגדרים כחטאת פסולה, והם יכולים גם לפסול אחרים. זה הדין השלישי שלגביו המשנה אמרה את הנפקמינה הזאת של האם היה ביטול או לא, וזאת הייתה ההערה השלישית שלנו. ועד כאן הסעיף הראשון של החלק השלישי של השיעור, כשבישלנו בכלי אחד שני קורבנות, אז שוב אם אין ביטול הולכים לפי החמור, גם לגבי זמן האכילה וגם לגבי מירוק ושטיפה וגם לגבי שהקל בעצם מקבל לתוכו את הדינים של החטאת, אבל אם הקל מבטל את החמור ב-60, אז הולכים לפי הקל, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה החלק השני של המשנה, ובגמרה זה שתי שורות לפני סוף עמוד א', וכאן המשנה עוזבת את הנושא של מירוק ושטיפה, ופשוט אם כבר הזכיר את הנושא של קורבן חטאת שנגע בקורבן אחר, שהוא מעביר אליו את הדינים שלו, אז היא מדברת על זה עוד, והיא מוסיפה עוד שני פרטים, א', שזה לא קורה רק בבישול ביחד, אלא גם במגע, כמו שכבר אמרנו, וב', שזה לאו דווקא קורבן חטאת, אלא בכל הקורבנות. ולכן היא אומרת שאם מנחה פסולה נגע במנחה כשרה, או אם קורבן חטאת פסול, נניח הבעלים שלו מתו, נגע ב קורבן חטאת כשר, אז עכשיו גם הכשר הופך להיות פסול בעצמו, ואם הוא ייגע בעוד אחד גם הוא יפסול אותו. זה מה שכתוב בסיפה של המשנה, ובגמרה נראה לגבי זה היום שני דיונים. דיון אחד, כאמור שתי שורות לפני סוף עמוד א', תנו רבנן, זה ברייתא שאומרת ארבעה דברים על אותו פסוק של כל אשר ייגע בבשרה יקדש. דבר אחד, כשכתוב אשר ייגע, זה לא סתם נגיעה, אלא זה דווקא נגיעה כזאת שמעבירה טעם אחד השני, כלומר דווקא נגיעה בחום. ברייתא לומדת את זה מהמשך, אשר ייגע בבשרה, כלומר זה דווקא שהטעם נכנס לבשר. דבר שני, אומרת הברייתא, כשמדובר במגע ולא בבישול ביחד, אז לא כל חתיכת הבשר נאסרת, אלא רק מה שסמוך למקום הנגיעה, כלומר ברוחב של אצבע אחת, רק את זה צריך להוריד, וזהו, שאר הבשר מותר. את זה היא לומדת מהמילה ייגע, כלומר דווקא מקום הנגיעה נאסר. דבר שלישי, מזה שכתוב בבשרה, אז לומדים שדווקא אם החתיכה נגעה בחתיכת בשר מהחטאת, אבל אם היא נגעה בקרניים של החטאת או בטלפיים של החטאת, כלומר דברים שהם לא רואים לאכילה, אז כמובן שגם החתיכה המותרת לא נאסרת. ודבר רביעי, מהמילה יקדש, לומדים את הדין הבסיסי שאמרנו כבר, שזה בעצם מעביר את הדין של החטאת אל החתיכה השנייה. אז אם החטאת לא פסולה, אבל היא נגעה בשלמים, אז עכשיו גם את השלמים, את האזור של המגע בשלמים, צריך לאכול כמו חטאת, דווקא במקדש, דווקא כהנים וכולי. אם החטאת היא פסולה, אז עכשיו גם החתיכה של השלמים גם היא פסולה ואסורה באכילה. ועד כאן הסעיף הראשון, ארבעת הדברים שהברייתא לומדת. הסעיף השני זה בשורה השביעית בעמוד ב', שואלת הגמרא על מה שהרגע אמרנו, שאם חטאת פסולה נגע בשלמים, אז עכשיו אסור לאכול את השלמים. אומרת הגמרא, למה? הרי יש לנו כלל של עשה דוחה לא תעשה, והרי עכשיו על חתיכת השלמים הזאת יש מצד אחד מצוות עשה לאכול כמו כל קודשים שצריך לאכול, ומצד שני בשלמים יש גם לא תעשה עכשיו כי בלוע בטעם של החטאת, שאותו אסור לאכול, אז למה אמרת שלא אוכלים? הרי העשה אמור לדחות את הלא תעשה. זאת השאלה של הגמרא, ורק נדגיש, הגמרא לא שואלת את זה על חתיכת החטאת עצמה. שם ברור שברגע שהיא נפסלה, אז כבר אין עשה לאכול אותה, אלא יש רק לא תעשה. אבל לגבי השלמים, שם יש סוג של ערבוב, כי כאמור, מצד אחד יש את המצוות עשה לאכול אותה, מצד שני יש את הטעם הבלוע שאומר לא לאכול, אז למה אמרנו שאסור לאכול? לכאורה, העשה צריך לדחות את הלא תעשה. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות, רבה ורבשי. רב עונה שבמקדש אין את הכלל הזה של עשה דוחה לא תעשה, אלא הולכים לפי הלא תעשה, עוד שני נראה מה המקור שלו. רבשי אומר, עקרונית גם במקדש יש עשה דוחה לא תעשה, אלא שכאן זה לא רק עשה כנגד לא תעשה, אלא זה עשה כנגד לא תעשה ועשה. למה? כי בחתיכת השלמים יש בעצם שתי סיבות לא לאכול. גם בגלל הטעם הבלוע של החטאת יש את הלא תעשה שלא לאכול חטאת פסולה, וגם יש את הפסוק שלנו של כל אשר ייגע בבשרה יקדש, שגם אומר לא לאכול, והוא בעצם מצוות עשה, יקדש. כך שכאמור, העשה של לאכול את השלמים הוא מתמודד כנגד לא תעשה ועשה, ולכן כאן הוא לא גובר ולא אוכלים, אבל באמת, אם זה היה רק עשה כנגד לא תעשה, אז כן היו אוכלים. זה התירוץ השני. אז שוב שני התירוצים, רב אמר שבמקדש אין את הכלל של עשה דוחה לא תעשה, רבשי אמר שיש, רק שכאן זה עשה כנגד לא תעשה ועשה. עכשיו נחזור רגע לרבה, מה המקור שלו שבמקדש אין עשה דוחה לא תעשה? הוא לומד את זה מקורבן פסח, שבקורבן פסח מצד אחד יש מצוות עשה לאכול את הבשר, כולל כל הבשר, גם המאה חצם, מצד שני יש לא תעשה שאסור לשבור את העצמות של קורבן פסח, אז האם אוכלים את המאה חצם או לא? אז לכאורה היינו צריכים לומר שאוכלים, כי העשה של האכילה אמור לדחות את הלא תעשה של לא לשבור את העצמות, אבל בכל זאת אומר רבי שמעון בן מנסיה שלא אוכלים. הגמרא בפסחים מביאה לזה מקור, ומכאן אפשר ללמוד שבענייני קורבן אין את הכלל הזה של עשה דוחה לא תעשה, אלא לא אוכלים, וממילא אותו דבר גם אצלנו, לא אוכלים את השלמים, אפילו שיש את העשה שאומר לאכול. זה היה המקור לתירוץ של רבה, ועד כאן הדיון השני לגבי חתיכת בשר שנגעה בחטאת, שמקבלת לתוכה, לאזור המגע, את הדינים של החטאת. זה היה הדיון השני, בסעיף השני, בחלק השלישי של השיעור, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב', אנחנו נעצור כאן, מחר נמשיך ונעסוק בדינים אלו של המגע. בכל אופן בינתיים, בואו נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדין של מירוק ושטיפה, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מתי עושים את המירוק ושטיפה, אז הסכמנו לפי רשי שלפי כולם לא צריך לעשות את זה לפני שהטעם הבלוע נעשה נותר, אלא רק אחרי. אם הוא עשה הגלה לפני, אז זה מספיק, הוא הוציא את הטעם ואין צורך לעשות גם מירוק ושטיפה. לגבי הרגלים יש מחלוקת במשנה שלפי רבי טרפון לא היו צריכים לעשות מירוק ושטיפה לאורך כל הרגלים, כשההסבר השני בגמרא של זה, זה כי ברגלים היו הרבה קורבנות וכל יום מבשלים בכלים, אז כל יום שבישלו משהו בזה בעצם הגעילו את הטעם שהיה שם מהיום הקודם, כך שבשום שלב הטעם הבלוע לא הגיע לשלב של נותר, ולכן לא הגענו לצורך של מירוק ושטיפה. רבנן אומרים שזה לא מספיק, אולי כי אומנם זה מגיל, אבל חלק מהטעם חוזר ונבלה, ולא רוצים לסמוך על ביטול ברוב אלא צריך ביטול ב-60, לכן אומרים כן לעשות מירוק ושטיפה כל פעם גם ברגלים. זה היה החלק הראשון. החלק השני היה מה זה בעצם מירוק ושטיפה. אז בין הרבנן ובין הרבי צריך גם חמים, שזה סוג של הגלה בשביל להוציא את הטעם הבלוע של הנותר, ואז גם קרים, כשלפי רבנן המירוק זה החמים והשטיפה זה הקרים. לפי רבי זה שצריך לעשות הגלה זה ברור, אבל זה התורה לא דיברה כאן, היא דיברה על אחרי הגלה שצריך גם מירוק וגם שטיפה, ששניהם במים קרים, כשמירוק זה מבפנים ושטיפה זה מבחוץ. זה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו למשנה הבאה ושם ראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על מה קורה אם בישלנו בכלי אחד שני דברים, או קודשי קודשים עם קודשים קלים, או קודשים עם חולין. מה הדין? אז אומרת המשנה לפי הסבר של הגמרא, שאם אחד לא בטל בשני, אז הולכים לפי החמור, גם לגבי מתי ואיך אוכלים, וגם לגבי מתי צריך לעשות מירוק ושטיפה, אם בכלל צריך. אבל אם הקל יותר מבטל ב-60 את החמור יותר, אז הולכים לפי הקל. זה עיקר המשנה, ועל זה ראינו שלושה דיונים. דבר אחד, למה כשהמשנה אמרה שהקודשים קלים מבטלים את הקודשי קודשים, היא אמרה שאז לא צריך מירוק ושטיפה. הרי צריך, פשוט יש עוד זמן לעשות את זה. אז על זה ראינו שני תירוצים. אביי אמר שאכן לזה הכוונה, רב אמר שהמשנה כרבי שמעון שראינו אתמול שבקודשים קלים לא צריך מירוק ושטיפה. דיון שני, למה משנה הביא את שתי הדוגמאות, גם של קודשי קודשים עם קודשים קלים וגם של קודשים עם חולין? לכאורה בשביל להבין את דין הביטול מספיק להביא אחד מהמקרים. עונה הגמרא, לפי רב, אז חייבים להזכיר גם את המקרה של קודשים קלים בשביל להשמיע שהמשנה היא כרבי שמעון, ששם לא צריך מירוק ושטיפה. אבל עדיין, למה צריך את המקרה השני של חולין? ולפי הבאי שחולק על רב, למה צריך את שניהם? למה לא מספיק אחד? עונה הגמרא, כי מה רק אחד, היינו חושבים שאולי דווקא שם הקל יכול לבטל את החמור, אבל אולי בשני הוא לא יכול. למה? כי מצד אחד, אולי דווקא חולין יכול לבטל קודשי, כי הם לא אותו מין, אבל קודשים וקודשים אולי זה מין במינו, ולפי רב יהודה זה לא בטל, כמה שמלן שגם זה בטל. מצד שני, אולי דווקא קודשים יכולים לבטל קודשים, כי קודשים זה דבר חשוב וצריך דבר חשוב בשביל לבטל אותו, אבל אולי חולין לא יכולים לבטל קודשים, כמה שמלן שגם הם יכולים, כאמור ב-60. וזה היה הדיון השני. הדיון השלישי היה שאמרנו שהמשנה הביאה עוד נפקא מינה על העניין הזה של הביטול, וזה האם יש את הדין של כל אשר ייגע בבשרה יקדש, שאם זה לא בטל אז יש את הדין הזה, ואז הבשר הקל בעצם מקבל לתוכו את הדינים של הבשר החמור, ואם הבשר החמור הוא למשל חטאת פסולה, אז גם הקל הופך לחטאת פסולה, אבל אם זה בטל, אז לא. וזה היה הסעיף הראשון במשנה הזאת. הסעיף השני היה, שאם כבר הזכרנו את הדין הזה של כל אשר ייגע בבשרה יקדש, אז זה נכון לא רק בחטאת, אלא גם בשאר קורבנות ומנחות, ולא רק בבישול, אלא גם במגע, אלא שבמגע זה לא משפיע על כל החתיכה, אלא רק על אזור המגע ברוחב אצבע, ועל זה בגמרא ראינו שני דיונים. דיון אחד זה ברייתא שהביאה את הפסוק ולמדה ארבעה דברים. א', שזה לא סתם מגע, אלא דווקא מגע בחום, שזה מעביר את הטעם, וב', שזה לא אוסר כאמור את כל החתיכה, אלא רק את אזור המגע, וג', שזה נעשה רק אם זה נגע בבשר של החטאת, ולא בגידין, בעצמות וכולי. ודלת, מהמילה יקדש, כמו שאמרנו כבר, לומדים שהדינים של החטאת עוברים אל החתיכה שנגע בה, כך שאם החטאת היא חטאת פסולה, אז עכשיו אסור גם לאכול את החטאת הקשרה, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה, רגע, בעצם למה אסור לאכול? הרי יש כאן מצד אחד עשה לאכול, ומצד שני לא תעשה של הטעם הבלוע, אז לכאורה עשה דוחה לא תעשה, ועל זה ראינו שתי תשובות. רב אמר שבקורבנות לא אומרים עשה דוחה לא תעשה, לומדים את זה מקורבן פסח. רבשי אמר שכאן זה לא עשה כנגד לא תעשה, אלא זה עשה כנגד לא תעשה ועשה, כי המילה יקדש גם מלמדת לא לאכול, ולכן לא אוכלים. מחר נמשיך ונעסוק בדין הזה של המגע, כל טוב בינתיים.